דרך החיים למהר"ל, הרב קשתיאל, אי שבט.
אנחנו באמצע המשנה על הלל, שאומר ללכת בעקבותיו של אהרון. פירוש מה שאמר רבי מתלמידיו של אהרון. למה דווקא אהרון, שהוא לכאורה איש כהן הגדול, עובד בבית המקדש, קריב קורבנות, דווקא הוא מבחינתנו מייצג של סוגיית השלום? לכאורה זה לא הנושא שלו בחיים, הנושא העיקרי שלו זה עבודה בבית המקדש. הוא לא מה שמתואר בתורה לפחות. איפה פה השלום? אהרון היה הכהן הגדול. הכהן הגדול מיוחד להיות מקשר ישראל, עד שיהיו ישראל עם אחד, כאשר יש להם משכן אחד ומזבח אחד. הפך האומות, כמו שאומר המדרש, כאשר היה הכוח חולק על כהונת אהרון, אמר להם משה רבנו, בדרכי גויים כהנים הרבה, כולם מתקבצים בית אחד, אנו אין לנו אלא השם אחד, תורה אחת, משפט אחד, כהן גדול אחד, כמו שכתוב ברש"י. וזה תראה כי על ידי הכהן הגדול שהוא אחד, וזה נראה כי ישראל עם אחד. והיה אהרון מקשר ומאחד ישראל עד שהם אחד. ובכך היה אהרון רודף שלום בין איש ובין חברו, שלא מחולקים מחלוקת, רק יהיו עם אחד. וכן היה נקודה ראשונה. כלומר, אומר המהר"ל שהשאלה היא איך עושים שלום. אמרנו שהעולם הזה הוא מלא ניגודים. המון אנשים, המון דעות, המון רצונות, המון צרכים. ובאמת באופן אובייקטיבי, איך מצליחים בתוך כל ההבדלים האלו ליצור שלום? השלום, אומר המהר"ל, הוא תמיד ייבנה לא על ידי הסכמת בני אדם על משהו שבני אדם הסכימו עליו, אלא יש משהו מעל כולנו שכולנו כולנו מחויבים אליו, והוא עבודת השם. יש תוכן אלוקי עליון שמאחד את כולנו, שכולנו כפופים אליו. השלום הוא תוצאה של ההכנעה האנושית הכוללת כלפי רצון השם. הוא תוצאה של העבודה, של העבדות. אהרון, בגלל שהוא כל כולו עבודת השם, יש אדם אחד בעם ישראל שכל כולו רק עבודת השם, הוא בעצם כמו הדגל שכל אומה מסתכלת עליו, רואה את הכהן הגדול, ועכשיו כולנו מרוכזים רק בדבר אחד. כולנו, כולנו שייכים לעבודת השם. זה מה שמאפשר לכולנו בסופו של יום להתאחד. מה זה להתאחד? יכול להיות שיהיו הבדלים בינינו. יהיו הבדלים, הבדלי גישות, הבדלי דעות, יהיו הבדלים. אבל, ויהיו ויכוחים גם. אבל כולנו, כולנו בסוף, כולנו שייכים לאותו דבר, לעבודת השם. לכן, אומר קוק בעניה, שזאת הסיבה שאסור להגיד שלום לחברו לפני תפילה בבוקר. כתוב שהגמרא אומר בברכות, ומי שאומר שלום פני חברו כאילו עשהו במה. אלא קודם כל צריך להתפלל, ורק אחר כך אפשר ללכת להגיד שלום לחברו. למה? כי אם אתה אומר שלום לחברך, אתה בא ואומר, תשמע, אנחנו ביחד נסכים שלום. מה זה תשכינו שלום? אתם לא תצליחו שניכם ביחד להשכין שלום. תמיד יהיו ביניכם הבדלים. אז עכשיו, ברגע זה, הבדלים לא מתגלים, פעם אחרת הם יתגלו. אבל אם אנחנו קודם כל מבררים את כולנו עבדי השם, כולנו שייכים לאותה מטרה גדולה, שהיא עבודת השם, שלא שלי ולא שלך, זה לא משהו שקשור אלינו, זה משהו שכולנו כולנו קנועים אליו. על גבי זה, עכשיו באמת יש מקום להרבה אנשים והרבה דעות, ואל תדאג, הכל יהיה בסדר, יהיה שלום. לכן כל פעם שהנושא הוא, המרכז הוא עבודת השם, התבטלות כלפי ריבונו של עולם, זה מאפשר עוד ועוד חיבורים. לכן דווקא אהרון, שהוא סמל העבודה יותר מכל אחד אחר, הוא זה שעל ידו ישראל הולכים ומתאחדים. אז באמת מה שמתואר בתורה זה שאהרון מקריב קורבנות ועובד את המקדש. נכון, זה בדיוק השכנת שלום. כמו אהרון שהיה מקרב את ישראל למקום על ידי הקורבנות שעובדים את השם, וזה מקרב אותם לשם. היה מסוגל אהרון לקרב בבריות לתורה, אם היה רואה אדם חוטא, היה מקרב אותו לתורה, דבר זה ראוי אל מידתו. כמו שהיה אהרון עובד עבודת ישראל אבי הטוב על ידי הקורבנות, ולא יעבוד טוב לאחד רק על ידי מי שאוהב אותו, מבקש טובתו, לפיכך אהרון ודאי אוהב את ישראל. ועוד איך יהיה מקשר ומחבר הבריות עד שם אחד, הוא בעצמו לא מקושר עם הם עד שאוהב את הבריות, לפיכך אומר רבי מתלמידיו של אהרון, כלומר מאחר שאהרון מיוחד ומסוגל לזה בעצמו יותר מכל בני אדם, אם אתה עושה כך, הנה אתה נכנס בזה להיות מתלמידיו של אהרון, כדבר זה עיקר עצם מדרגת אהרון, שהוא היה כהן גדול ועושה שלום לגמרי בעולם. צריך שיהיה שלום בין איש ובין חברו, ויהיה שלום בין ישראל ובין אביהם שבשמיים, וזה הכל שלום, והיה דבר זה על ידי אהרון בפרט יותר מכל באי עולם. אם אדם נכנס למידות אלו, נחשב מתלמידיו של אהרון, כי דבר זה היה לאהרון מה שהיה כהן גדול, וזהו עיקר מדרגתו של אהרון. אז להיות מתלמידיו, הכוונה, זו המהות של אהרון. המהות של אהרון, הרצון לקשר את כולם אל השורש, אל אביהם שבשמיים. הרצון לחבר כולם, לא לעבד אף אחד. רבים משיב מאבון, כולם נחבר. בעצם כשאתה מחבר את כולם אביהם שבשמיים, אתה הולך ועושה שלום. כי כולם קשורים לאותו שורש, לאותו רצון אלוקי. אז בזה שאתה מקרב את האנשים לאביהם שבשמיים, בעצם אתה הולך ומשכין שלום. כן.
אבל למה זה קשור לאהרון ולא למשה? זאת אומרת, גם משה
התורה מתקשרת. כן, משה הוא לא עוסק בעבודה, בהתקרבות. משה זה אידיאל. זה האידיאל, שם צריך להגיע. שלמעלה, בשמיים. עכשיו איך צריך להביא את האנשים לשם? זה נקרא עבודה. העבודה, ההתקרבות, על התקרב אל.
אבל דווקא מקודם אמרנו שהתורה זה יותר החיבור וה... לא? כאילו, התורה זה לא יותר חיבור ודווקא העבודה זה יותר היראה וההתבטלות.
זה ההתבטלות, עבודה זה ההתבטלות. זאת אומרת, יש עוד ועוד אנשים מתבטלים אל התוכן האלוקי. זה הדגש בעבודה. העבודה זה עבד. אז מה זה המז שאדם מקריב קורבן? מה קורה כשהוא מקריב קורבן? הוא מביא את עצמו, אומר אני מתבטל, הנה זה נשרף להשם. ואהרון היה עובד את עבודת הקירוב, עבודת הקורבן, מקבל את הקורבנות, כלומר איך עוד ועוד אנשים מתבטלים אל התוכן האלוקי, וזה עצמו הולך ועושה שלום, כי כולם מתבטלים לא אל בן אדם ולא אל רעיון אנושי, אל ריבונו של עולם שכולל את כולם. כן,
למה רק כהן
אחד?
לא הבנתי למה זה מה שגורם לשלום בין אנשים.
למה אין שלום בין אנשים? בסופו של דבר המוקד הוא כל אחד אני. אני שלו. יש חילוקי דעות, זה עדיין לא סיבה לחוסר שלום. אז מה יש חילוקי דעות? אז מה קרה? אני, נגיד אנחנו מתווכחים על איזה סוגיה בגמרא. אתה חושב ככה, אני חושב ככה, אתה רגיל לזה, אנחנו עושים כאילו את חברים. אין בעיה. יכול להיות שני אנשים שהם חושבים אחרת. אחד חושב שיותר וילונות בצבע אדום זה יפה, השני אומר וילונות אדום זה מכוער, צריך חום, וזה מפסיקים להיות חברים? לא. אלא מה, ברגע שהוויכוח מגיע לאלמנט אישי, זאת אומרת, זה אני אומר, אני אומר ככה, איך יכול להיות שאתה תווכח איתי? אני האגו שלי, הרצון שלי, החלטה, אני מחליט. מה שיוצר את המלחמה זה לא הוויכוח, אלא האלמנט האישי, שאני במרכז, שאני העיקר, שאני מחליט. אבל רגע שאנשים מתרגלים לעבודה, להכנעה כלפי, אז הדבר הזה הולך ונמס. כולנו בסוף שייכים לאותו דבר, לאותו רצון. האלמנט הזה של האני כמרכז הולך ונקבב. כולנו עבדי השם. כולנו באותה סירה, כולנו עובדים את שייכים לאותו אידיאל גדול שהוא משותף לכולנו, כי הרצונות הם אותם רצונות שכולנו בצורה צריכים להתיישר על פיהם. אז יש פה הולכת ונוצרת הכנעה, התבטלות, ואין יותר מלחמות. יש ויכוחים, ומצוין שיש ויכוחים, זה טוב מאוד שיש ויכוחים, שבדלים וגוונים ולא כולם חושבים אותו דבר ולא כולם רוצים אותו דבר, כן, אבל אין את המלחמה, כי כולנו בסוף, כולנו שייכים לאותו רצון. אין את האלמנט האנוכי האישי הזה, אני חושב, אני במרכז, אני מחליט, לא, אנחנו כולנו כפופים, ולכן גם אנחנו כולנו מתאמצים לברר מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה, מה רצונו. המאמץ התמידי הזה של כולם להיות נאמנים לרצון השם, מרקח, מזכך, מוריד סיגים, גם לאט לאט הדברים יותר מתבררים. מה בעצם אנחנו מתווכחים? מתווכחים שנינו על דבר טוב, על אידיאל ששכננו רוצים אותו. אז זה מאוד מאוד מרכך ומאחה את הקרעים. זה טוב, זה מצוין. כי התורה היא גדולה, רצון השם הוא גדול, וכל אחד מבין צד מסוים של הסוגיה, זווית מסוימת של העניין. זה מצוין, זה טוב.
צריך לשים לב שאדם לא מגיע מצד העני, כאילו שאני אומר
לסבור. בטח, בטח. זאת אומרת, השאלה אם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. בדיוק השאלה, עובד. יכול להיות שהוא לומד תורה. הוא לומד תורה, או שהוא, האם הוא עובד את השם? מה זה עובד את השם? זוכר מה המטרה בסוף? זה עבודת השם, זה לעשות רצונו. אז הנושא אני, אני לא במרכז, זה לא אני. זה רצונו, זה הסוגיה, זה האמת. לא אני. זה כל נראה אחרת לגמרי. יש מוסמנות לשמוע את השני, אתה מוכן להודות על טעות, לחזור בך, להשתנות, יש לך קושייה, אז אתה בודק אותה עניינית, אתה לא מתעלם ממנה. הכל נראה אחרת. כי כולנו עסוקים בעבודת השם. שזה מאחד את כולנו.
הוא
משתנה
כאילו
מכוון
התורה זה
חושב שאתה
יוצר
לבי
כאילו
פועל יוצא. לא, לא, הוא לא אומר את זה. זה אותה עבודה, לאהוב את הבריאות, הכוונה לחבר אותם ולקרב אותם אל אשת התורה. זה אידיאל גדול, אנחנו עובדים, מתקרבים,
הם קורבן. דרך הקרב התורה זה מה שיצור את השלום.
זה השלום
משנה דנה, כאילו זה הפוך, כאילו
ככה עושים שלום. איך עושים שלום? על ידי אהבת הבריות וקרוב לתורה. ככה הולך ונוצר, הולך ונוצר שלום. כי יש מוקד עליון אחד שכולנו מתאחדים סביבו. זה גם נכון בחיים בכלל. הרבה פעמים כשיש ויכוח מתלהט, אומרים, רגע, נראה אחד. בוא נראה, בוא נעשה אישור קו. מה אנחנו בעצם רוצים? באופן, בגדול. כשאתם רואים, מסתכלים על הרצון בגדול, פתאום רואים שבעצם אנחנו רוצים דברים די דומים. המטרות שלנו די משותפות, וכל שאנחנו יותר ערכיים, זה יותר קל ליישב, כי בסוף אנחנו לא רוצים את אותו דבר, אנחנו רוצים את רצון השם. אז היכולת להשקיט מתחים היא הולכת וגוברת.
כן. אז למה הוא אומר מקרבן לתורה ולא להשם,
לעבודה? טוב. הוא קורא לפה, אומר מקרבן התורה, אומר מקרבן להשם. כותב את זה. תורה זה רצון השם. מקרבן לרצון השם. אוהב שלום, רודף שלום, פירוש אוהב שלא יבוא מחלוקת בין אנשים. דואג לזה. מונע מחלוקות. רודף שלום, אם בא מחלוקת, אז לעשות שלום, ליישב אותה. שם צריך רדיפה, צריך מאמץ גדול מאוד להחזיר אותם לשלום. כדרך בני אדם, כאשר הם כבר נכנסים למחלוקת, כל אחד מתרחק מחברו, לתכלית ההרחקה, דבר שהוא צוד מרוחק, צריך לרדוף אחריו. הוא ידבר דבר זה מה שאמר אצל השלום, בכל מקום רדיפה דווקא, דבר מופלג, דבר חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא נקרא השם שלום. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הנה אנחנו רואים את אותו דבר. מה זה שלום? איך עושים שלום? צריך לאחוז בשמו של הקדוש ברוך הוא, ברצונו. אתה רוצה לעשות שלום? תעסוק ברצון השם. תעסוק ברצון השם, שזה יהיה הנושא שלך בחיים. אתה תראה שאתה צריך להשכין הרבה הרבה שלום. לכן לפי ההלכה אסור לומר שלום בבית המרחץ. נכון? פעם זה היה פחות אקטואלי, היום אנשים יש להם טלפון, מדברים בכל זמן וכל עת. אז גם כשאדם הולך לבית המרחץ ובית הכיסא, אסור לו דבר להגיד שלום בטלפון. יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל לא, לא שלום. כי השם שלום זה דבר קדוש. זאת אומרת, מה זה השלום? דבר הכי קדוש. מה זה הדבר הכי קדוש? ככל שיש אידיאל יותר נעלה, יותר עליון, יותר נשגב, אפשר לעשות איתו יותר שלום. כי כולנו מתאגדים סביבו. זאת אומרת שזה לא מצד העולם הזה. אם אתה תיקח נושא ארצי, לא תצלח לשכן שלום. ככל שתפנה, תתמקד בתוכן הרוחני יותר זכר, יותר קדוש, תצליח לשכן יותר שלום. לפי מדרגה הזאת, צריך שיהיה נעשה ברדיפה. אפשר לראות גם היום. כשאתה רוצה לעשות שלום בין מפלגות, בין קבוצות, תנסה לדבר על קודם כל אידיאלי מאוד עליוני, מאוד גבוהים, אתה תראה פתאום מצליחים להתחבר. בואו נתחבר קודם כל על אידיאלים גדולים. על שם השם. כולנו רוצים צדקה, הנה, כולנו רוצים צדקה. הנה, כבר כולם יש הסכמה. בואו נתחיל בדברים העליונים, העקרוניים, האידיאליים. לאט לאט לברר, נעסוק בדבר יותר נבדל, נצליח ליצור איחוד. טוב, אחר כך לאט לאט עוברים גם לפרטים, אבל מתחילים תמיד מהשורש, מהשלום, מהדבר העליון. וזאת רדיפה. מה זה רדיפה? רדיפה שלא יהיה נסע בשהייה ועיכוב זמן. דבר ארצי, דבר חומרי, אז החומר הוא תמיד שייך לממדי הזמן. ככל שדבר יותר מופשט, יותר רוחני, הוא פה לא תלוי בזמן, הוא נצחי. אז כשרוצים לומר לך לעולם הרוחני ומשם יבוא השלום, אז אומרים לך הכוונה תעזוב את הזמן. תעזוב את הזמן זה ביטוי לומר תלך למשהו מופשט. לכן רודף, מה זה רודף? בלי זמן, מהר. המהר פה הוא סימן, הוא משל לבטא רוחניות. כמו שהמהלכים, אומר הרמב״ם, הם עפים. למה הם עפים? הכוונה, הם מאוד רוחניים, אין להם מגבלות של חומר. אז רוצים לדבר דבר שהוא לא, אין לו מגבלות של חומר, מתארים בלי זמן. או בפרשת השבוע, פרשת בו, נכון, בני ישראל יוצאים בחיפזון למצרים, לא מספיקים לאחות. מה זה החיפזון הזה? הכוונה שזה המהלך רוחני. שיצאת מצרים זה לא היה אירוע ארצי, זה אירוע רוחני. כשרוצים לתאר את עולם הרוח, משתמשים בזה שאין זמן. לפי הדברים, לפי אילוי מדרגתם, אין להם זמן. הנה פרשת שבוע. אמרו חז"ל, ושמרתם את המצות. דרשו חז"ל, ושמרתם את המצות, שמרתם את המצוות. אם באה המצווה לידך, אל תחמיצנה. למה עצמת אל תחמיצנה? אם אתה נותן לזה, אם אתה מכניס את זה לתחת ממד הזמן, אז הפסדת את כל הרוחניות. העיקרון של עולם הרוח הוא שאין בו זמן. אין בו זמן הכוונה, זה מוחלט, זה אבסולוטי. זה לא כמו העולם הזה שהוא מורכב, הוא לפי הכללים של החומר, לפי תהליכים של המציאות החומרית. המצוות הם דברים אלוקיים, לכן הם לא נעשים בשיעה ויקור זמן. כן, אסור להחמיץ את המצב, אסור להחמיץ את המצווה, הכל טעם אחד. כמו שאמרנו, כי ישראל יצאו ממצרים מכוח מדרגה עליונה אלוקית. יציאת מצרים זה לא אירוע פיזי, חומרי, זה אירוע רוחני. איך התורה רוצה לנסח לנו שיציאת מצרים זה אירוע רוחני? אז היא אומרת, יצאנו מהר, מצא. זה משל, זה הצורת שהתורה מנסחת רוחניות. רוחניות לא תחת מימד החומר, כלומר לא תחת מימד הזמן. כי הזמן הוא רק שיש חומר. דבר שהוא לא חומרי, אז לא שייך בו זמן. הוא עקרוני, הוא מופשט, הוא אבסולוטי. אז מדרגה עליונה אלוקית אין בה שיעת זמן כלל. זה טעם שאסור להחמיץ מצווה גם. כי יש חימוץ על מצווה, כמו על מצה. כי אותו דבר, מצווה היא אלוקית, אין ראוי להזמן. ששייך לדברים שהם בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, אז הוא נופל תחת הזמן. אבל דבר רוחני, אסור, הזמן לא יכול לנהל אותו, הוא מעל הזמן, הוא עקרוני.
למה דווקא 18 דקות זה...
זה תיאור של מדידת זמן שהיא משמעותית. בשפה שלנו היום, אתה אומר למישהו, אני מאחר בחמש דקות, זה לא נחשב איחור, נכון? אתה אומר למישהו, אני מאחר ברבע שעה, רבע שעה זה כבר התחלה של איחור כזה. פחות מרבע שעה זה כאילו, טוב, זה כאילו לא סופרים את זה. כי קורה, אתה יודע, עיכוב לפה, חמש דקות לשם, עשר דקות לשם, קורה בחיים. רבע שעה זה זמן שכבר אי אפשר לטייח אותו, נכון? אז זה כבר איחור. או למשל, ללכת. זאת אומרת, יש פה חתיכת הליכה. מה זה חתיכת הליכה? חמש דקות זה לא נקרא ללכת. זה כאילו, זה קפיצה, חמש דקות. רבע שעה, זה כבר הליכה. ללכת רבע שעה זה כבר, יש פה הליכה, רבע שעה הליכה. פחות מרבע שעה, אתה אומר, זה כלום. איזה קפיצה, קופצים. אז זה הזמן. זה לא זמן שאנחנו מתייחסים אליו כדבר שהוא כאילו עם נפח משמעותי. אז זה השיעור. בכל אופן, העולם הרוחני, העיקרון שלו, הוא שאין בו תהליכים, הוא לא מורכב, הוא לא חמורי, הוא מוחלט. שלום זה האידיאל הכי קדוש בעולם, זה הרוח, זה הדבר הכי עליון, שלום. לכן רודף שלום, זה לא אסור שזה יהיה תחת ממדי הזמן. אם אתה נותן לזה ממדי הזמן, זאת אומרת שזה דבר חומרי, ארצי. ת, תהליכים, אתה יודע, מורכב, העולם הזה, יש פה תהליכים, עובדים על זה. לא, אתה לא מבין, זה לא תהליכים, זה לא מורכב. זה עניין רוחני מוחלט. לכן זה מתבטא בזה של רדיפה. בלי זמן. רודף שלום. כן, כי שמו יתברך נקרא שלום. כן.
הוא כך מבין, כאילו, גם בעולם הרוחני יש תהליכים.
לא. נתן לך דוגמה. האם מושג האמת עבר שינויים ב-4,000 שנה האחרונות? עבר התפתחות. אתה האמת היום. האמת זה אמת. האם מושג החסד עבר תמורות? פעם החסד היה ככה, החסד היום זה השתנה. אין, זה דבר מוחלט. זה אמת. ככל שדבר רוחני, הזמן לא משפיע עליו. אבל דברים ארציים, כן. מה זה לחם? יכול להיות שהלחם של היום, זה לא הלחם שיכול לפני 3,000 שנה. דברים זה זה. שמו דברים. אמצעי תחבורה, שפה, כל מיני דברים. זזים, משתנים עם הזמן, עוברים תהליכים. העולם הרוחני, הוא לא עובר תהליכים. הוא מוחלט. אמת זה אמת. חסד זה חסד, צדקה זה צדקה. זה לא, ולא אומר, טוב, תשמע, בוא... ברגע שעברת על זה תמורות, אמרת שזה כבר לא עולם רוחני. האם בני אדם מגדירים שאמת זה מושג חברתי? אז אמת זה עובר תמורות. וזה אסון. זה סוף עולם הרוח. כשלקחת את עולם הרוח ואמרת שהוא נושא חברתי, אז הוא עובר שינויים. אז אין עולם רוחני. אנחנו מאמינים שיש דבר כזה, אמיתות רוחניות, שהן לא עוברות שינויים. התורה אומר, הרמב״ם לא תשתנה. לא משתנה. זאת אומרת שהיא שייכת למד רוחני שהזמן לא חל עליו.
אבל בפועל נגיד ירדוף את האמת, אז אני עושה את זה בצורה תהליכית.
בגלל, זה לא האמת עצמה, זה אנחנו. אנחנו רודפים אחרי האמת, אבל האמת מצד האמת היא קיימת, היא לא תלויה בזמן, היא לא משתנה עם הזמן. כדי להכניס אותך לעשות שינוי פאזה, להבין שעכשיו מדובר על העולם אבסולוטי, אז אומרים לך אין פה זמן, בשביל לחדד לך שזה עכשיו דבר ששייך לעולם המופשט. זה סוד השלום. אני לא שומע. רדיפה זה מהר, נכון? אני אומר לך, מהר, מה הכוונה מהר? זה לא בשביל הלחץ, מהר הכוונה זה רוחני. בתנך, בשפת התנך, כשרוצים להגיד רוחני, אומרים מהר. זה מילה נרדפת. עוד פעם הגענו לרדיפה. אבל מילה נרדפת לרוחני בתנך זה מהיר. זה לא, שוב, מהיר בתנך זה לא בא למדוד בסטופר. זה לא הקטע. כתוב מהר בתנך, הכוונה בא מהעולם הרוחני. אז בחיפזון יצאת ממצרים, חיפזון, כתוב לך חיפזון, הכוונה ברוחניות יצאת ממצרים. או שכתוב, וימהר אברהם, האוהל אל שרה, ויאמר מהרי, שלוש שאים קמח סולת, מה הכוונה? זה לא בא לתאר את הפעילות של אברהם, בכמה ישב הקדוש ברוך הוא עם סטופר, נו, כמה זמן לוקח לשרה להקים עוגות. זה לא הקטע פה. אלון, צחק. זה בא לתאר, הכוונה, אברהם, כשהוא בא להכין עוגות לאורחים, זה אצלו ממניעים רוחניים מוחלטים. מחסד טהור. אז כשרוצים לתאר רוחניות טהורה, אז אומרים מהר. בסדר? מלאך. אומרים שהמלאך אף בכנפיים. מה הכוונה? שהוא אף, מה שתחרות בין המלאכים, הוא אף מהר, הוא יש לו כנפיים. הכוונה, אידיאל רוחני. אז המתואר במהירות. אז גם כאן. תבין, בשביל לעשות שלום, זה שיטה. אתה רוצה לעשות שלום, תבין שזה שייך, אתה צריך לעלות לעולם הרוח. אם אתה רוצה, אם אתה תנסה לעשות שלום, ואתה לא מבין שזה מתחיל מעולם הרוח, אתה לא תצליח. אתה לא רודף, אתה לא הולך לעולם הרוח. אתה חושב ששלום זה משהו פה שנסדר פה לפי דברים של עולם הזה. זה לא יצליח. מחזית פורק לך עוד כמה דקות. זה שלום באמת, שלום אמיתי, שמו של הקדוש ברוך הוא, תבין, זה מתחיל מהרמת הרף, הרמת העיניים לגובה רוחני. למבט מאוד מאוד עליון של עבודת השם, משם יבוא השלום. לא פחות מזה. עושה שלום במומיו, הוא יעשה שלום. מה זה הוא? לשון עליון, רוחני. השלום זה מיהו, זה מקום מאוד נשגב. הוא עושה שלום במרומים. זאת אומרת, גם במרומים הם צריכים כל הזמן להשתייך למבט מאוד רוחני כדי להיות שייכים לשלום. אבל אם אתה ואני ננסה לעשות שלום בלי שם השם, לא נצליח. נצליח מקסימום להגיע למצב של הפסקת אש זמנית. זה בעולם הזה כל מה שמצליחים לעשות, וכל פעם הפסקת אש זמנית, מה שהערבים קוראים סולחה. סולחה הכוונה עד הפעם הבאה אנחנו קצת נרגעים. יש לזה כל מיני שמות בערבית, יש להם המון שמות לדברים האלו, כי זה נושא מפותח. חודנה, סולחה, יש כל מיני שמות, סלם, יש כל מיני שמות, הכל זה רק בינתיים. אבל אנחנו מאמינים בשלום, נכון? אני שלום אדבר, אומר דוד, המה למלחמה. הם לא מבינים אותי, אני באמת מאמין בשלום, אומר דוד, הם לא מאמינים בשלום, כי אומות העולם, זה מה שאומר הלוי, שאומות העולם לא מאמינים. דרכי הגויים יש הרבה, אין דבר כזה שלום, יש הפסקת זמנית, אבל זה לא שלום. שלום זה הדבקות בשמו של הקדוש ברוך הוא.
שלום בעולם הגיע באמת
רק שיהיה בית מקדש, רק שיבוא בית המקדש, כשיבנה בית המקדש יהיה שלום. ככה כתוב בישעיהו פרק ב', נכון? ביום ההוא, נכון, יהיה בית השם בראש הערים ונישא מגבעות, ונערו עליו כל גויים, נכון, נתחל בית אלוהי יעקב, נלך אל בית המקדש, מציון תצא תורה. אז כתוב, וכתתו חרבותם לעתים וחניתותיהם למזמרות. אבל כל עוד בית המקדש לא בנוי, לא יהיה שלום. זה לא, אתה רואה, האום, עם כל הכבוד, עדיין לא הצליח למנוע את המריבות בעולם. המריבות עדיין חיות וקיימות. מה הוא עושה? שום דבר. בנו בית גדול בניו יורק, כתבו עליו, חיטטו חרבותם לעתים, לא יישא גוי גוי חרב. זה קשקושים. צריך בית מקדש. מה הם עשו? שום דבר.
יש להם כמיהה לבית המקדש.
כל מה שהם עושים זה למרוח את ה... זה מריחה כזאת. אנחנו יודעים, בגבול לבנון ישראל היו מקרים שהחיילים שלהם, של האום, עזרו לחיזבאללה. עזרו להם חד וחלק. תמורת סמים, תמורת כסף. דרך בית מקדש. זה נקרא לרדוף אחרי השלום. אוהב את הבריות. מידה זו ראוי למי שרודף שלום, שהוא מקשר הבריות עד שהם אחד. כל שכן שאוהב את הבריות ויהיה אחד עם הבריות, כמו שאמרנו צל אהרון. מקרבן התורה שכשם שיעשה שלום בין איש לחברו, עושה שלום וחיבור בין בני אדם שרחקו מהתורה ומצוות, השם יתברך ועושה שלום לקרב אותם לתורה ומצוות. זה נקרא לעשות שלום, שיהיה שלום בין ישראל אביהם שבשמיים. כל המידות האלו הזהיר עליהם הלל, שיהיה אדם מחבר הכל עד שהכל אחד. תבין מזה כי גם כל אלו הדברים שזכר הלל, שהיה נשיא, אז אמרנו, המהר"ל כבר לשיטתו תמיד אמר שהנשיא עוסק באהבת השם, אז הלל הנשיא זה הכל ענף מאהבת השם, כי בשביל אהבת השם אוהב את הבריות. אדם שאוהב את רצון השם, אז הוא רוצה לחבר את כל הבריות אליהם, והוא אוהב את כל הבריות, הוא רוצה שכולם יהיו קשורים לרצון השם. כמו שאומר הרמב״ם בספר המצוות, אם אתה מאוד מאוד אוהב מישהו, אז אתה רוצה שכולם יאהבו אותו. אתה מסבר תמיד בשבחו, אתה רוצה שכולם יהיו חברים שלו. אז אדם שאוהב את השם, אז אומר, חלק מצוות אהבת השם זה לקרב את הבריות כמו אברהם אבינו. שאברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי, ובגלל שהוא אוהב מאוד את השם, אז הוא קירב כמה שיותר אנשים. מקרבן לתורה. קירוב לתורה ולמקום, הכל בשביל אהבת השם, הוא מבואר דבר זה. כמובן, שבשביל לזכות לזה צריך הרבה הכנעה. כמו שאמרנו, אם אדם הוא בעל גאווה, הוא, אני, מה שאני חושב, מה שלי נראה, אז הוא לא יכול לעשות שלום. כי הוא לא עובד, הוא לא קנוע כלפי השם. לכן, מי שאוהב שלום ורודף שלום, ודאי המידה שלו היא שפלות וענווה. חייבת להיות פה הכנעה, חייבת להיות פה עבודה. כי הרודף שלום בין איש חברו צריך ללכת אליו. אין לו מחלוקת הולך אחריו. כן, כתוב שמשה רבנו, כשכוח נחלק אליו, מה משה עושה? הוא הולך אליו. זה נקרא ענווה אדירה של משה. הוא הולך לפייס את כוח ודתן ואבירם, והם לא, הם לא רוצים ללכת. אז הענווה של משה, מי שרוצה למנוע מחלוקות, חייב מידת ענווה, חייב הכנעה. אם אינו שפל רוח, אז הוא אומר, אין זה כבודי, מה אני אשפיל את עצמי, נרדוך שלום בין איש לחברו? בעיה שלהם שיסתדרו לבד, שעוד אני צריך להתערב, ליישב בין שני אנשים שרבים, אבל זה הכנעה. כל שכן אהבת הבריות, כדי לאהוב את הבריות, צריך להיות שלום בין הבריות. זה מידה זו, כמובן ההפך של בעלי שררה. שם לא שייך אהבת הבריות, הם לא מתקשרים בבריות. דעתם נבדלת, הוא רק עוסק במעמד שלו כל הזמן. הוא לא נחשב, הרצון, הבעיות של האנשים לא נחשבים. כמו שדרך בעלי שררה, שהם לעצמם, אין להם עירוב עם הבריות. מי בעל המשנה שלנו? הלל. הלל, שהוא היה בעל ענווה גדול. ענוותנותו היה בעל ענווה, ולכן הוא הזהיר על הדברים האלו. יש קשר הדוק אם כן בין תכונת הענווה לבין היכולת לעשות שלום, להשכין שלום, לרדוף אחרי השלום. הכל זה עניין העבודה. כל הדברים, מידת הלל שהיה ענו. בכך הזהיר באלו המידות שמידות ענווה, שזה ההפך מבעל שררה. ולכן מובן ההקשר למשנה י' ג' נגד שמה עבד שמה. מה זה נגד שמה? מי ששמו עולה לגדולה, מי שעסוק במעמד שלו, עבד שמה, אתה רק עובר את עצמך. אז אותו הלל אומר, אל תתעסק במעמד שלך, תרדוף שלום, זה אומר אל תתעסק במעמד, זה תרתי בסתרי. אתה לא יכול לרדוף שלום ולהיות עסוק במעמד האישי שלך, זה לא הולך. לכן הוא שמח נגד שמה עבד שמה. הרמב"ם פירש נגד שמה כאשר תראה אדם ששמו נמשך ביותר עבד שמה. צריך לומר, תדע כי קרוב שמו להיות נאבד. אתה רואה אדם שעולה למעלה למעלה יותר מדי גבוה, זה אומר שעוד מעט ייפול. כמו שכתוב בספר משלי, לפני שבר גאון, היה גאון גאה למעלה הוא יישבר. זה נגד שמה עבד שמה. עוד פירוש אומר המהר"ן, נגד שמה עבד שמה כעשרה נקראת נגד, כמו נגיד על עמו בכל מקום. ונגד שמה של עשרה מורה לשם זה המשכה וקיום, אבל אין השם הזה ראוי לה, כי עבד שמה, נראה לך שאני יוצר לעצמי שררה וזה מתפרק, יגורם לבעל השררה עיבוד, או אל הרבנות שמקברת בעליה. לא אמר נגד שמה עבד שמה או נגד שמי עבד שמה, כי ככה צנוע. שם השררה הוא נגד, המהות של השררה זה כאילו השלטון והעליונות, וזה לא ראוי לה. אלא השם מיוחד לגמרי, מה שראוי לקרוא שם על השררה זה לקרוא לה עבוד, עובדן. כי בעל השררה נאבד על זה. ויש לפרש עבד שמי, קהל בעל השררה. לא השררה ישמע עבוד, אלא האדם הולך לעבוד. כל אופן, כיוון אותו עיקרון, שההפך הגמור מענווה ועשיית שלום, זה העיסוק בשררה. זאת משימה הכי גדולה בחיים. להרבות להשכין שלום. עבודה גדולה מאוד. מי שזוכה לזה, זה זכות גדולה. להצליח לפייס בין אנשים, לפייס בין דעות, צריך הרבה סבלנות, הרבה הקשבה, הרבה הכנעה, אבל בסוף הפרי הוא פרי יקר מאוד. כן.
מה זה באמת לשלום?
האמת היא זה התוכן. השלום זה הקישור שלנו אליו. איך אנחנו שייכים אליו? כולנו הולכים ומתחברים אליו. לפעמים בשביל לחבר אנשים אל האמת, אתה לא יכול להגיד את כל האמת, כי אתה רוצה לחבר אנשים, ואם אתה תציל להם את כל האמת, הם לא יצליחו להתחבר אליה. אז צריך, לכן השלום יותר חשוב מהאמת. כי יותר חשוב עכשיו לחבר את האנשים למשהו גדול, גם אם זה לא כל הגודל, אבל לחבר אותם. אז לכן כתוב שמשנים מפני השלום. זאת אומרת שהשלום יותר חשוב מהאמת. כי שלום זה אתה שייך. אז נכון שלא תהיה שייך לכל אמת, אבל אתה שייך, אתה יצאת מהבועה שלך, והנה אתה מתחיל לזוז לאיזה משהו שקצת יותר עליון, שמצליח לחבר אותך אליו, או את האנשים, אותך לחבר שלך. אז לכן משנים מפני השלום. אז, וזו ההלכה, זה אותו דבר הלל, אותו דבר, בית הלל מסכת כתובות, זה טוב לשיטתם, הם שם פוסקים, בית הלל שמשנים מפני השלום, בכתובות דף י' ז'. זה הלכה פסוקה. כי יותר חשוב לנו ליצור קשרים בין אנשים וחיבור משותף, מאשר לומר את האמת. כי האמת במלואה לא תמיד בני אדם יכולים להכיל אותה. אז היא מרחיקה, יוצרת פירודים, זה לא טוב. נכון, אם אדם אומר, שם הדוגמה שבית הלל מביאים, אתה רואה בן אדם שהוא קנה מכונית, הוא בא אומר איזה מכונית יפה קניתי, יצא לי מה זה בזול, איזה מכונית מדהים וזה. אתה קצת מבין במכוניות, תסתכל פה שם, רואה שעבדו עליו, פשוט עבדו עליו, חתול בסק. אז אתה יכול להגיד לו, תשמע חביבי, סתם הלך לך הכסף, הפסדת. מה יצא מזה? נהיה לו נחס, נכון? א', הוא נהיה לו נחס, ואתה עכשיו הוא כבר, היחסים ביניכם קצת כזה, קצת התקררו, וזהו. אז מה תגיד? תגיד לו, הריפוד מאוד יפה. זה אמת? זה לא כל האמת, נכון? אבל שלום זה יותר חשוב. כן.
כמו כשבא חתן ביום החתונה.
אותו דבר, בא חתונה, נכון. ככה הגמרא שם מביאה.
זה לא
כל האמת.
זה לא כל האמת.
כן, אני לא אומר את כל האמת. למה? כי אני עכשיו צריך לחבר. אני יכול לבוא לאנשים לא דתיים ולהם, טוב, קדימה, רוצים ללמוד תורה? אין בעיה, בוא נלמד תורה. ישר להביא להם איזה הלכה שהם מקפיצה אותם, וזהו, הנה. וזה, זה נגמר, נכון? אז זה הפעם האחרונה שהם ירצו להיפגש עם התורה. אז לכן, אני לא אגיד את כל האמת. יהיו הלכות שאני לא אגיד. למה? כי יותר חשוב שיתחברו למשהו. הנה, הם מתחברים, לא לכל האמת, לחלק מהאמת, מתחברים אליה, רוצים לקיים אותה, משתייכים אליה. מצוין, זה שלום. יש שלום, יש קישור. קישור בין אנשים, קישור בין, בין ערכים. משהו נחז. זה לא כל האמת. נכון? לאט לאט אנחנו יודעים. לכן השלום יותר חשוב, יותר גובר על האמת. זה ההלכה, הלכה כבית הלל. לפעמים אנשים אומרים, אני אומר את האמת בפנים, אני אומר מה שזה, אני אומר את האמת. זה לא נכון. זה לא הדרכה של התורה. אין דבר כזה. אני שם הכל לשולחן. זה לא נכון. היהדות לא חינכה אותנו ככה. תמיד תחשוב על השלום. זה הרבה יותר חשוב. כן.
כאילו, באיזשהו מקום, מי שרוצה להשכין שלום, הוא לא יכול להיות בעל שרה. נכון?
הוא לא יכול להיות עסוק במעמד שלו. זה סותר.
אבל באיזשהו מקום, כדי שבן אדם יוכל להשפיע על שני אנשים, צריך ששניהם יכבדו אותו.
נכון. למה, על מה הם מכבדים אותו? כי הם רואים שהוא מאוד מאוד מסור לנושא של השלום. זה מה שגורם להם לכבד אותו. שהוא בשביל זה מוכן להפוך את העולם של השלום. מוכן לנסוע, מוכן לבזבז יום עבודה, מוכן לבטל תורה, מוכן לעשות, להשקיע שעות, יום, לילה, וכל מיני זמנים, והם לא מבינים איך זה יכול להיות. והוא לא מרפא עד שאין שלום. אז זה גורם להם להעריך אותו, וזה מה שגורם להם להקשיב לו. לא השררה שלה. ההתמסרות, הרדיפה, ההתמסרות על השלום, היא גורמת לאנשים להקשיב לאדם שעושה שלום. כמו שהגמרא שאומרת, נכון, בשבת, ששלושת הגרים נפגשו ואמרו, הנבטנותו של ישראל אליל קרבה אותנו, הכניסה אותנו תחת כנפי השכינה. מה קרב אותם? הם ראו את המסירות שלו, את הענבה שלו, זה מה שקרב אותם. לא השררה של אליל. ההכנעה שלו, הענבה שלו, הסבלנות שלו, היא גרמה להם להתקרב. אשריכם, תעשו חיל, תגדלו בתורה, תעשו בשורות טובות.
דרך החיים למערל, רב קשתיאל, אי שבט.
אנחנו באמצע המשנה על הלל, שאומר ללכת בעקבותיו של אהרון. פירוש מה שאמר רבי מתלמידיו של אהרון. למה דווקא אהרון, שהוא לכאורה איש כהן הגדול, עובד בבית המקדש, מקריב קורבנות, דווקא הוא מבחינתנו מייצג של סוגיית השלום. לכאורה זה לא הנושא שלו בחיים, הנושא העיקרי שלו זה עבודה בבית המקדש. הוא לא מה שמתואר בתורה לפחות. איפה פה השלום? אהרון היה הכהן הגדול. הכהן הגדול מיוחד להיות מקשר ישראל, עד שיהיו ישראל עם אחד, כאשר יש להם משכן אחד ומזבח אחד. הפך האומות, כמו שאומר המדרש, כאשר היה הכוח חולק על כהונת אהרון, אמר להם משה רבנו בדרכי גויים, כהנים הרבה, כולם מתקבצים בית אחד. אנו אין לנו אלא שם אחד, תורה אחת, משפט אחד, כהן גדול אחד. כמו שכתוב ברש"י. וזה תראה כל ידי הכהן הגדול שהוא אחד, וזה נראה כי ישראל עם אחד. והיה אהרון מקשר ומאחד ישראל עד שהם אחד. ובכך היה אהרון רודף שלום בין איש ובין חברו, שלא מחולקים מחלוקת, ותהיו עם אחד. וכן היה נקודה ראשונה. כלומר, אומר המהר"ל שהשאלה היא איך עושים שלום. אמרנו שהעולם הזה הוא מלא ניגודים, המון אנשים, המון דעות, המון רצונות, המון צרכים, ובאמת באופן אובייקטיבי איך מצליחים בתוך כל ההבדלים האלו ליצור שלום. השלום, אומר המהר"ל, הוא תמיד ייבנה לא על ידי הסכמת בני אדם על משהו שבני אדם הסכימו עליו, אלא יש משהו מעל כולנו שכולנו מחויבים אליו, והוא עבודת השם. יש תוכן אלוקי עליון שמאחד את כולנו, שכולנו כפופים אליו. השלום הוא תוצאה של ההכנעה האנושית הכוללת כלפי רצון השם. הוא תוצאה של העבודה, של העבדות. אהרון, בגלל שהוא כל כולו עבודת השם, יש אדם אחד בעם ישראל שכל כולו רק עבודת השם, הוא בעצם כמו הדגל שכל אומה מסתכלת עליו, רואה את הכהן הגדול, ועכשיו כולנו מרוכזים רק בדבר אחד, כולנו שייכים לעבודת השם. זה מה שמאפשר לכולנו בסופו של יום להתאחד. מה זה להתאחד? יכול להיות שיהיו הבדלים בינינו, יהיו הבדלים, הבדלי גישות, הבדלי דעות, יהיו הבדלים, אבל ויהיו ויכוחים גם, אבל כולנו בסוף, כולנו שייכים לאותו דבר, לעבודת השם. לכן אומר הרב קוק בעניין, שזאת הסיבה שאסור להגיד שלום לחברו לפני תפילה בבוקר. כתוב שהגמרא אומר בברכות, ומי שאומר שלום פני חברו כאילו עשהו במה. אבל קודם כל צריך להתפלל, ורק אחר כך אפשר ללכת להגיד שלום לחברו. למה? כי אם אתה אומר שלום לחברך, אתה בא ואומר, תשמע, אנחנו ביחד נסכים שלום. מה זה תשכינו שלום? אתם לא תצליחו שניכם ביחד להשכין שלום. תמיד יהיו ביניכם הבדלים. אז עכשיו, ברגע זה, הבדלים לא מתגלעים, פעם אחרת הם יתגלו. אבל אם אנחנו קודם כל מבררים את כולנו עבדי השם, כולנו שייכים לאותה מטרה גדולה, שהיא עבודת השם, שלא שלי ולא שלך, זה לא משהו שקשור אלינו. זה משהו שכולנו קנועים אליו. על גבי זה, עכשיו באמת יש מקום להרבה אנשים והרבה דעות, ואל תדאג, הכל יהיה בסדר, יהיה שלום. לכן כל פעם שהנושא הוא, המרכז הוא עבודת השם, התבטלות כלפי ריבונו של עולם, זה מאפשר עוד ועוד חיבורים. לכן דווקא אהרון, שהוא סמל העבודה יותר מכל אחד אחר, הוא זה שעל ידו ישראל הולכים ומתאחדים. אז באמת מה שמתואר בתורה זה שאהרון מקריב קורבנות ועובד את המקדש. נכון, זה בדיוק השכנת שלום. כמו אהרון שהיה מקרב את ישראל למקום על ידי הקורבנות שעובדים את השם, וזה מקרב אותם לשם. היה מסוגל אהרון לקרב הבריות לתורה, אם היה רואה אדם חוטא היה מקרב אותו לתורה, דבר זה ראוי אל מידתו. כמו שהיה אהרון עובד עבודת ישראל אבי הטוב על ידי הקורבנות, ולא יעבוד טוב לאחד רק על ידי מי שאוהב אותו ומבקש טובתו, לפיכך אהרון ודאי אוהב את ישראל. ואור הדרך יהיה מקשר ומחבר הבריות עד שם אחד, והוא בעצמו אינו מקושר עם הם עד שאוהב את הבריות. לפיכך אומר רבי מתלמידיו של אהרון, כלומר מאחר שאהרון מיוחד ומסוגל לזה בעצמו יותר מכל בני אדם, אם אתה עושה כך, הנה אתה נכנס בזה להיות מתלמידיו של אהרון, כדבר זה עיקר עצם מדרגת אהרון, שהוא היה כהן גדול ועושה שלום לגמרי בעולם. צריך שיהיה שלום בין איש ובין חברו, ויהיה שלום בין ישראל ובין אביהם שבשמיים, וזה הכל שלום. והיה דבר זה על ידי אהרון בפרט יותר מכל באי עולם. אם אדם נכנס למידות אלו, נחשב מתלמידיו של אהרון, כי דבר זה היה לאהרון מה שהיה כהן גדול, וזהו עיקר מדרגתו של אהרון. אז להיות מתלמידיו, הכוונה, זו המהות של אהרון. המהות של אהרון, הרצון לקשר את כולם אל השורש, אל אביהם שבשמיים, הרצון לחבר כולם, לא לעבד אף אחד. רבים משיב מאבון, כולם נחבר. בעצם כשאתה מחבר את כולם אביהם שבשמיים, אתה הולך ועושה שלום, כי כולם קשורים לאותו שורש, לאותו רצון אלוקי. אז בזה שאתה מקרב את האנשים לאביהם שבשמיים, בעצם אתה הולך ומשכין שלום. כן.
אבל למה זה קשור לאהרון ולא למשה? זאת אומרת, גם משה התורה...
כן, משה הוא לא עוסק בעבודה, בהתקרבות. משה זה אידיאל. זה האידיאל, שם צריך להגיע. שלמעלה, בשמיים. עכשיו איך צריך להביא את האנשים לשם? זה נקרא עבודה. העבודה, ההתקרבות, על התקרב אל.
אז אנחנו קודם אמרנו שהתורה זה יותר החיבור לא? כאילו התורה זה לא יותר חיבור ודווקא העבודה זה יותר היראה וההתבטלות
זה ההתבטלות, עבודה זה ההתבטלות זאת אומרת, יש עוד ועוד אנשים מתבטלים אל התוכן האלוקי זה הדגש בעבודה העבודה זה עבד אז מה זה המז שאדם מקריב קורבן? מה קורה כשהוא מקריב קורבן? הוא מביא את עצמו הוא אומר, אני מתבטל, הנה זה נשרף להשם ואהרון היה עובד את עבודת הקירוב, עבודת הקורבן, מקבל את הקורבנות, כלומר, איך עוד ועוד אנשים מתבטלים אל התוכן האלוקי. וזה עצמו הולך ועושה שלום. כי כולם מתבטלים לא אל בן אדם ולא אל רעיון אנושי, אל ריבונו של עולם שכולל את כולם. כן.
למה
הרב
כהן? אני לא הבנתי למה זה מה שגורם לשלום בין אנשים.
למה אין שלום בין אנשים? בסופו של דבר המוקד הוא כל אחד אני, אני שלו. יש חילוקי דעות, זה עדיין לא סיבה לחוסר שלו. אז מה יש חילוקי דעות? אז מה קרה? אני, נגיד אנחנו מתווכחים על איזה סוגיה בגמרה. אתה חושב ככה, אני חושב ככה, אתה רגיל לזה, אנחנו מפסקים להיות חברים. אין בעיה. יכול להיות שני אנשים שהם חושבים אחרת. אחד חושב שיותר וילונות בצבע אדום זה יפה, השני אומר, אדום זה מכוער, צריך חום. וזה מפסיקים להיות חברים? לא. אלא מה, ברגע שהוויכוח מגיע לאלמנט אישי. זאת אומרת, זה אני אומר. אני אומר ככה, איך יכול להיות שאתה תווכח איתי? אני, האגו שלי, הרצון שלי, החלטה, אני מחליט. מה שיוצר את המלחמה זה לא הוויכוח, אלא האלמנט האישי, שאני במרכז, שאני העיקר, שאני מחליט. אבל רגע שאנשים מתרגלים לעבודה, להכנעה כלפי, אז הדבר הזה הולך ונמס. כולנו בסוף שייכים לאותו דבר, לאותו רצון. האלמנט הזה של האני כמרכז הולך ונקבב. כולנו עובדי השם. כולנו באותה סירה. כולנו עובדים את שייכים לאותו אידיאל גדול. שהוא משותף לכולנו, כי הרצונות הם אותם רצונות שכולנו בצורה צריכים להתיישר על פיהם. אז יש פה הולכת ונוצרת הכנעה, התבטלות. ואין יותר מלחמות. יש ויכוחים. ומצוין שיש ויכוחים. זה טוב מאוד שיש ויכוחים. שבדלים וגוונים, ולא כולם חושבים אותו דבר, ולא כולם רוצים אותו דבר. כן, אבל אין את המלחמה. כי כולנו בסוף, כולנו שייכים לאותו רצון. אין את האלמנט האנוכי, האישי הזה. אני חושב, אני במרכז. אני מחליט. לא. אנחנו כולנו כפופים. ולכן גם אנחנו כולנו מתאמצים לברר מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה, מה רצונו. המאמץ התמידי הזה של כולם להיות נאמנים לרצון השם, מרקך, מזכך, מוריד סיגים. גם לאט לאט הדברים יותר מתבררים. מה בעצם אנחנו מתבקרים? מבקרים שנינו לתות על דבר טוב, על אידיאל ששכננו רוצים אותו. אז זה מאוד מאוד מרקח ומאחה את הקרעים.
רבי, ששניים מתווכחים על סוגיה, מאיזה צד זה מגיע?
זה טוב, זה מצוין. כי התורה היא גדולה, רצון השם הוא גדול, וכל אחד מבין צד מסוים של סוגיה, זווית מסוימת של העניין. זה מצוין, זה טוב.
צריך לשים לב שאדם לא מגיע מצד העני, כאילו שאני אומר
לסוגיה? בטח, בטח. זאת אומרת, השאלה אם הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. בדיוק השאלה, עובד. יכול להיות שהוא לומד תורה. הוא לומד תורה, האם הוא עובד את השם? מה זה עובד את השם? זוכר מה המטרה בסוף? זה עבודת השם, זה לעשות את רצונו. אז זה הנושא אני, לא המרכז, זה לא אני. זה רצונו, זה הסוגיה, זה האמת. לא אני. זה הכל נראה אחרת לגמרי. יש מסמנות לשמוע את השני, אתה מוכן להודות על טעות, לחזור בך, להשתנות, שיש לך קושייה, אז אתה בודק אותה עניינית, אתה לא מתעלם ממנה. הכל נראה אחרת. כי כולנו עסוקים בעבודת השם. שזה מאחד את כולנו.
פה המשנה נראה כאילו מכוון התורה זה פשוט יוצר לוואי כי הוא פועל יוצא.
לא, לא, הוא לא אומר את זה. זה אותה עבודה, לאהוב את הבריאות, הכוונה לחבר אותם ולקרב אותם אל אשת התורה. זה אידיאל גדול, אנחנו עובדים, מתקרבים.
גם קורבן דרך הקרב התורה זה מה שיצור את השלום.
זה השלום.
המשנה נראה כאילו זה הפוך, כאילו
ככה עושים שלום. איך עושים שלום? על ידי אהבת הבריות וקרוב לתורה. ככה הולך ונוצר, הולך ונוצר שלום. כי יש מוקד עליון אחד שכולנו מתאחדים סביבו. זה גם נכון בחיים בכלל. הרבה פעמים כשיש ויכוח מתלהט, אומרים, רגע, נראה אחד. בוא נראה, בוא נעשה אישור קו. מה אנחנו בעצם רוצים? באופן, בגדול. כשאתם רואים, מסתכלים על הרצון בגדול, פתאום רואים שבעצם אנחנו רוצים דברים די דומים. המטרות שלנו די משותפות, וכל שאנחנו יותר ערכיים, זה יותר קל ליישב, כי בסוף אנחנו לא רוצים את אותו דבר, אנחנו רוצים את רצון השם. אז היכולת להשקיט מתחים היא הולכת וגוברת.
אז למה הוא אומר מקרבן לתורה ולא להשם?
טוב, הוא קורא לפה, אומר מקרבן לתורה, אומר מקרבן להשם. כותב את זה. תורה זה רצון השם. כמובן לרצון השם. אוהב שלום, רודף שלום, פירוש אוהב שלא יבוא מחלוקת בין אנשים. דואג לזה. מונע מחלוקות. רודף שלום, אם בא מחלוקת, אז לעשות שלום, ליישב אותה. שם צריך רדיפה, צריך מאמץ גדול מאוד להחזיר אותם לשלום. כדרך בני אדם, כאשר הם כבר נכנסים למחלוקת, כל אחד מתרחק מחברו, לתכלית ההרחקה, דבר שהוא מרוחק, צריך לרדוף אחריו. או התבר דבר זה מה שאמר אצל השלום, בכל מקום רדיפה דווקא, דבר מופלג, דבר חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא נקרא השם שלום. שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. הנה אנחנו רואים את אותו דבר. מה זה שלום? איך עושים שלום? צריך לאחוז בשמו של הקדוש ברוך הוא, ברצונו. אתה רוצה לעשות שלום? תעסוק ברצון השם. תעסוק ברצון השם, שזה יהיה הנושא שלך בחיים, אתה תראה שאתה צריך להשכין הרבה הרבה שלום. לכן לפי ההלכה אסור לומר שלום בבית המרחץ, נכון? פעם זה היה פחות אקטואלי, היום אנשים יש להם טלפון, מדברים בכל זמן וכל עת. אז גם כשאדם הולך לבית המחץ, בית הכיסא, אסור לו לדבר להגיד שלום בטלפון. יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל לא שלום. כי השם שלום זה דבר קדוש. זאת מה זה השלום? דבר הכי קדוש. מה זה הדבר הכי קדוש? ככל שיש אידיאל יותר נעלה, יותר עליון, יותר נשגב, אפשר לעשות איתו יותר שלום. כי כולנו מתאגדים סביבו. זאת אומרת שזה לא מצד העולם הזה. אם אתה תיקח נושא ארצי, לא תצלח לשכן שלום. ככל שתפנה, תתמקד בתוכן הרוחני יותר זכר, יותר קדוש, תצליח לשכן יותר שלום. לפי מדרגה הזאת, צריך שיהיה נעשה ברדיפה. אפשר לראות גם היום. כשאתה רוצה לעשות שלום בין מפלגות, בין קבוצות, תנסה לדבר על קודם כל אידיאלים מאוד עליונים, מאוד גבוהים, אתה תראה פתאום מצליחים להתחבר. בואו נתחבר קודם כל על אידיאלים גדולים. על שם השם. כולנו רוצים צדקה, הנה, כולנו רוצים צדקה. הנה, כבר כולם יש הסכמה. בואו נתחיל בדברים העליונים, העקרוניים, האידיאליים. לאט לאט לברר, לעסוק בדבר יותר נבדל, נצליח ליצור איחוד. טוב, אחר כך לאט לאט עוברים גם לפרטים. אבל מתחילים תמיד מהשורש. מהשלום, מדבר העליון. וזאת רדיפה. מה זה רדיפה? רדיפה שלא יהיה נסע בשהייה ועיכוב זמן. דבר ארצי, דבר חומרי, אז החומר הוא תמיד שייך לממדי הזמן. ככל שדבר יותר מופשט, יותר רוחני, הוא פה לא תלוי בזמן. הוא נצחי. אז כשרוצים לומר, לך לעולם הרוחני, ומשם יבוא השלום, אז אומרים לך, הכוונה, תעזוב את הזמן. אז עוד הזמן זה ביטוי, לומר, תלך עם משהו מופשט. לכן רודף. מה זה רודף? בלי זמן, מהר. המהר פה הוא סימן, הוא משל, לבטא רוחניות. כמו שהמהלכים, אומר הרמב״ם, הם עפים. למה הם עפים? הכוונה, הם מאוד רוחניים, אין להם מגבלות של חומר. כשרוצים לדבר דבר שהוא לא, אין לו מגבלות של חומר, מתארים בלי זמן. או בפרשת השבוע, פרשת בו, נכון, בני ישראל יוצאים בחיפזון ממצרים, לא מספיקים לאחות. מה זה החיפזון הזה? הכוונה שזה המהלך רוחני. שיציאת מצרים זה לא היה אירוע ארצי, זה אירוע רוחני. כשרוצים לתאר את עולם הרוח, משתמשים בזה שאין זמן. לפי הדברים, לפי עילוי מדרגתם, אין להם זמן. הנה פרשת שבוע. אמרו חז"ל, ושמרתם את המצות. דרשו חז"ל, ושמרתם את המצות, שמרתם את המצוות. אם באה המצווה לידך, אל תחמיצנה. למה עצמת אל תחמיצנה? אם אתה נותן לזה, אם אתה מכניס את זה לתחת ממד הזמן, אז הפסדת את כל הרוחניות. העיקרון של עולם הרוח הוא שאין בו זמן. אין בו זמן לכוונה, זה מוחלט, זה אבסולוטי. זה לא כמו העולם הזה שהוא מורכב לפי הכללים של החומר, לפי תהליכים של המציאות החומרית. המצוות הם דברים אלוקיים, לכן הם לא נעשים בשיעה ויקור זמן. לכן אסור להחמיץ את המצה ואסור להחמיץ את המצווה, הכל טעם אחד. כמו שאמרנו, כי ישראל יצאו ממצרים מכוח מדרגה עליונה אלוקית. יציאת מצרים זה לא אירוע פיזי, חומרי, זה אירוע רוחני. איך התורה רוצה לנסח לנו שיציאת מצרים זה אירוע רוחני? אז היא אומרת, יצאנו מהר, מצא. זה משל, זה הצורת שהתורה מנסחת רוחניות. רוחניות לא תחת מימד החומר, כלומר לא תחת מימד הזמן. כי הזמן הוא רק שיש חומר. דבר שהוא לא חומרי, אז לא שייך בו זמן. הוא עקרוני, הוא מופשט, הוא אבסולוטי. אז מדרגה עליונה אלוקית אין בה שיעת זמן כלל. זה הטעם שאסור להחמיץ מצווה גם, כי יש חימוץ על מצווה כמו על מצה, כי אותו דבר מצווה היא אלוקית, אין ראוי להזמן ששייך על הדברים שהם בעולם הזה, שהוא עולם גשמי, אז הוא נופל תחת הזמן. אבל דבר רוחני אסור, הזמן לא יכול לנהל אותו, הוא מעל הזמן, הוא עקרוני.
למה דווקא 18 דקות זה...
תיאור של מדידת זמן שהיא משמעותית. בשפה שלנו היום, אתה אומר למישהו, אני מאחר בחמש דקות, זה לא נחשב איחור, נכון? אתה אומר למישהו, אני מאחר ברבע שעה, רבע שעה זה כבר התחלה של איחור כזה. פחות מרבע שעה זה כאילו, טוב, זה כאילו לא סופרים את זה. כי קורה, אתה יודע, עיכוב לפה, חמש דקות לשם, עשר דקות לשם, קורה בחיים. רבע שעה זה זמן ש... כבר אי אפשר לטייח אותו, נכון? אז זה כבר איחור. או למשל ללכת, זאת אומרת יש פה חתיכת הליכה. מה זה חתיכת הליכה? חמש דקות זה לא נקרא ללכת, נכון? זה כאילו קפיצה, חמש דקות. רבע שעה, זה כבר הליכה. ללכת רבע שעה זה כבר, יש פה הליכה, רבע שעה הליכה. פחות מרבע שעה אתה אומר זה כלום. איזה קפיצה, קופצים. אז זה הזמן. זה לא זמן שאנחנו מתייחסים אליו כדבר שהוא כאילו עם נפח משמעותי. אז זה השיעור. בכל אופן, העולם הרוחני, העיקרון שלו, הוא שאין בו תהליכים, הוא לא מורכב, הוא לא חמורי, הוא מוחלט. שלום זה האידיאל הכי קדוש בעולם, זה הרוח, זה הדבר הכי עליון, שלום. לכן רודף שלום. זה לא, אסור שזה יהיה תחת ממדי הזמן. אם אתה נותן לזה ממדי הזמן, זאת אומרת שזה דבר חומרי, ארצי. תהליכים, אתה יודע, מורכב, בעולם הזה יש פה תהליכים, עובדים על זה. לא, אתה לא מבין, זה לא תהליכים וזה לא מורכב. זה עניין רוחני מוחלט. לכן זה מתבטא בזה של רדיפה. בלי זמן. רודף שלום. כן, כי שמו יתברך נקרא שלום. כן.
לא כך מבין, כאילו, גם בעולם הרוחני יש תהליכים.
לא. נתן לך דוגמה. האם מושג האמת עבר שינויים ב-4,000 שנה האחרונות? עבר התפתחות. אתה האמת היום. האמת זה אמת. האם מושג החסד עבר תמורות? פעם החסד היה ככה, החסד היום זה השתנה. אין, זה דבר מוחלט. זה אמת. ככל שדבר הוא רוחני, הזמן לא משפיע עליו. אבל דברים ארציים, כן, מה זה לחם? יכול להיות שהלחם של היום זה לא הלחם שאנחנו לפני 3,000 שנה. דברים זה עזור, שמו דברים, אמצעי תחבורה, שפה, כל מיני דברים זזים, משתנים עם הזמן, עוברים תהליכים. העולם הרוחני הוא לא עובד תהליכים, הוא מוחלט. אמת זה אמת, חסד זה חסד, צדקה זה צדקה. זה לא, ולא אומר, טוב, תשמע, בוא, ברגע שעברת על זה תמורות, אמרת שזה כבר לא עולם רוחני. האם בני אדם מגדירים שאמת זה מושג חברתי? אז באמת זה עובר תמורות, וזה אסון. זה סוף עולם הרוח. כשלקחת את עולם הרוח ואמרת שהוא נושא חברתי, אז הוא עובר שינויים, אז זה אין עולם רוחני. אנחנו מאמינים שיש דבר כזה, אמיתות רוחניות שהן לא עוברות שינויים. התורה אומר הרמב״ם לא תשתנה, לא משתנה. זאת אומרת שהיא שייכת למד רוחני שהזמן לא חל עליו.
אבל בפועל נגיד ירדוף את האמת, אז אני עושה את זה בצורה תהליכית, אני עושה את זה בצורה של...
בגלל זה לא האמת עצמה, זה אנחנו. אנחנו רודפים אחרי האמת, אבל האמת מצד האמת היא קיימת, היא לא תלויה בזמן, היא לא משתנה עם הזמן. כדי להכניס אותך לעשות שינוי פאזה, להבין שעכשיו מדובר על העולם אבסולוטי, אז אומרים לך אין פה זמן, בשביל לחדד לך שזה עכשיו דבר ששייך לעולם המופשט. אז זה סוד השלום. אני לא שומע. רדיפה זה מהר, נכון? אני אומר לך, מהר, מה הכוונה מהר? זה לא בשביל הלחץ, מהר הכוונה זה רוחני. בתנך, בשפת התנך, כשרוצים להגיד רוחני, אומרים מהר. זה מילה נרדפת. עוד פעם הגענו לרדיפה. אבל מילה נרדפת לרוחני בתנך זה מהיר. זה לא, שוב, מהיר בתנך זה לא בא למדוד בסטופר. זה לא הקטע. כתוב מהר בתנך, הכוונה בא מהעולם הרוחני. אז בחיפזון יצאת ממצרים, חיפזון, כשכתוב לך חיפזון, הכוונה ברוחניות יצאת ממצרים. או שכתוב וימהר אברהם האוהל אל שרה ויאמר מהרי שלוש שאים קמח סולת, מה הכוונה? זה לא בא לתאר את הפעילות של אברהם, בכמה ישב הקדוש ברוך הוא עם סטופר, נו כמה זמן לוקח לשרה להקים עוגות. זה לא הקטע פה, אלון צחק. זה בא לתאר, הכוונה אברהם כשהוא בא להכין עוגות לאורחים, זה אצלו ממניעים רוחניים מוחלטים, מחסד טהור. אז כשרוצים לתאר רוחניות טהורה, אז אומרים מהר. בסדר? מלאך, אומרים שהמלאך אף בכנפיים, מה הכוונה? שהוא אף, מה שתחרות בין המלאכים, הוא אף מהר, הוא יש לו כנפיים. הכוונה אידיאל רוחני, אז המתואר במהירות. אז גם כאן תבין, בשביל לעשות שלום זה שיטה, אתה רוצה לעשות שלום, תבין שזה שייך, אתה צריך לעלות לעולם הרוח. אם אתה רוצה, אם אתה תנסה לעשות שלום ואתה לא מבין שזה מתחיל מעולם הרוח, אתה לא תצליח. אתה לא רודף, אתה לא הולך לעולם הרוח. אתה חושב ששלום זה משהו פה שנסדר פה לפי דברים של עולם הזה. זה לא יצליח. מחזית פורק לך עוד כמה דקות. זה שלום באמת, שלום אמיתי, שמו של הקדוש ברוך הוא, תבין, זה מתחיל מהרמת הרף, הרמת העיניים לגובה רוחני. למבט מאוד מאוד עליון של עבודת השם, משם יבוא השלום. לא פחות מזה. עושה שלום במומיו, הוא יעשה שלום. מה זה הוא? לשון עליון, רוחני. השלום זה מיהו, זה מקום מאוד נשגב. הוא עושה שלום במרומים. זאת אומרת, גם במרומים, הם צריכים כל הזמן להשתייך למבט מאוד רוחני כדי להיות שלכם לשלום. אבל אם אתה ואני ננסה לעשות שלום בלי שם השם, לא נצליח. נצליח מקסימום להגיע למצב של הפסקת אש זמנית. זה בעולם הזה כל מה שמצליחים לעשות, וכל פעם הפסקת אש זמנית, מה שהערבים קוראים סולחה. סולחה הכוונה עד הפעם הבאה אנחנו קצת נרגעים. יש לזה כל מיני שמות בערבית, יש להם המון שמות לדברים האלו, כי זה נושא מפותח. עודנה, סולחה, יש כל מיני שמות, סלם, יש כל מיני שמות, הכל זה רק בינתיים. אבל אנחנו מאמינים בשלום, נכון? אני שלום אדבר, אומר דוד, המה למלחמה. הם לא מבינים אותי. אני באמת מאמין בשלום, אומר דוד, הם לא מאמינים בשלום. כי אומות העולם, זה מה שאמר הלוי, שאומות העולם לא מאמינים. דרכי הגויים יש הרבה, אין דבר כזה שלום. יש הפסקת אש זמנית. אבל זה לא שלום. שלום זה הדבקות בשמו של הקדוש ברוך הוא.
שלום בעולם הגיע באמת רק ש...
רק שיהיה בית מקדש. רק שיבוא בית המקדש. כשיבנה בית המקדש יהיה שלום. ככה כתוב בישעיהו פרק ב', נכון? ביום ההוא, נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות. ונערו עליו כל גורם. נכון, נתחל בית אלוהי יעקב, נלך אל בית המקדש, מציון תצא תורה, ואז כתוב, וכתתו חרבותם לעתים וחניתותם למזמרות. אבל כל עוד בית המקדש לא בנוי, לא יהיה שלום. זה לא, אתה רואה, האום, עם כל הכבוד, עדיין לא הצליח למנוע את המריבות בעולם. המריבות עדיין חיות וקיימות. מה הוא עושה? שום דבר. בנו בית גדול בניו יורק, כתבו עליו, חיטטו חרבותם לעתים, לא יישא גוי לגוי חרב. זה קשקושים. צריך בית מקדש. מה הם עשו? שום דבר.
יש להם כמיהה לבית המקדש.
כל מה שהם עושים זה למרוח את ה... זה מריחה כזאת, אנחנו יודעים בגבול לבנון ישראל היו מקרים שהחיילים שלהם של האום עזרו לחיזבאללה, עזרו להם חד וחלק תמורת סמים, תמורת כסף. דרך בית מקדש זה נקרא לרדוף אחרי השלום. אוהב את הבריות, מידה זו ראו למי שרודף שלום, שהוא מקשר הבריות עד שהם אחד, כל שכן שאוהב את הבריות ויהיה אחד עם הבריות, כמו שאמרנו צל אהרון. מקרבן התורה שכשם שיעשה שלום בין איש לחברו, עושה שלום וחיבור בין בני אדם שרחקו מהתורה ומצוות, השם יתברך ועושה שלום לקרב אותם לתורה ומצוות. זה נקרא לעשות שלום, שיהיה שלום בין ישראל אביהם שבשמיים. כל המידות האלו הזהיר עליהם הלל, שיהיה אדם מחבר הכל עד שהכל אחד. תבין מזה כי גם כל אלו הדברים שזכר הלל שהיה נשיא, אז אמרנו המהר"ל כבר לשיטתו תמיד אמר שהנשיא עוסק באהבת השם, אז הלל הנשיא זה הכל ענת מאהבת השם, כי בשביל אהבת השם אוהב את הבריות. אדם שאוהב את רצון השם, אז הוא רוצה לחבר את כל הבריות אליהם ואוהב את כל הבריות, הוא רוצה שכולם יהיו קשורים לרצון השם. כמו שאומר הרמב״ם בספר המצוות, אם אתה מאוד מאוד אוהב מישהו, אז אתה רוצה שכולם יאהבו אותו, נכון? אתה מסבר תמיד בשבחו, אתה רוצה שכולם יהיו חברים שלו. אז אדם שאוהב את השם, אז אומר, חלק מצוות אהבת השם זה לקרב את הבריות כמו אברהם אבינו. שאברהם אבינו נקרא אברהם אוהבי, ובגלל שהוא אוהב מאוד את השם, אז הוא קירב כמה שיותר אנשים, מקרבן לתורה, קירוב לתורה ולמקום, הכל בשביל אהבת השם, ומבואר דבר זה. כמובן שבשביל לזכות לזה צריך הרבה הכנעה. כמו שאמרנו, אם אדם הוא בעל גאווה, הוא אני מה שאני חושב, מה שלי נראה, אז הוא לא יכול לעשות שלום, כי הוא לא עובד, הוא לא קנוע כלפי השם. לכן מי שאוהב שלום ורודף שלום, ודאי המידה שלו היא שפלות וענווה. חייבת להיות פה הכנעה, חייבת להיות פה עבודה, כי הרודף שלום בין איש חברו צריך ללכת אליו, אין לו מחלוקת הולך אחריו. כן, כתוב ש משה רבנו כשכוח נחלק אליו, מה משה עושה? הוא הולך אליו. זה נקרא הנבה אדירה של משה. הוא הולך לפייס את כוח ודתן באווירם, והם לא, הם לא מוכתים ללכת. אז הנבה של משה, מי שרוצה למנוע מחלוקות חייב מידת הנבה, חייב הכנעה. אם אינו שפל רוח, אז הוא אומר, אין זה כבודי, מה אני אשפיל את עצמי, נרדוך שלום בין איש לחברו? בעיה שלהם שיסתדרו לבד, שיראו, עוד אני צריך להתערב ליישב בין שני אנשים שרבים? אבל זה הכנעה. כל שכן אהבת הבריות, כדי לאהוב את הבריות צריך להיות שלום בין הבריות. זה מידה זו כמובן ההפך של בעלי שררה, שם לא שייך אהבת הבריות, הם לא מתקשרים בבריות, דעתם נבדלת, הוא רק עוסק במעמד שלו כל הזמן, הוא לא נחשב, הרצון, הבעיות של האנשים לא נחשבים, כמו שדרך בעלי שררה שהם לעצמם אין להם עירוב עם הבריות. מי בעל המשנה שלנו? הלל. הלל שהוא היה בעל ענווה גדול, ענוותנותו היה בעל ענווה, ולכן הוא הזהיר על הדברים האלו. יש קשר הדוק אם כן בין תכונת הענווה לבין היכולת לעשות שלום, להשכין שלום, לרדוף אחרי השלום. הכל זה עניין העבודה, כל הדברים מידת הלל שהיה ענו, וכך הזהיר באלו המידות שמידות ענווה, שזה ההפך מבעל שררה. ולכן מובן ההקשר למשנה י' ג' נגד שמה עבד שמה. מה זה נגד שמה? מי ששמו עולה לגדולה, מי שעסוק במעמד שלו, עבד שמה, אתה רק עובר את עצמך. אז אותו הלל אומר, אל תתעסק במעמד שלך. תרדוף שלום, זה אומר אל תתעסק במעמד. זה תרתי דסתרי. אתה לא יכול לרדוף שלום ולהיות עסוק במעמד האישי שלך. זה לא הולך. לכן הוא שמח, נגד שמה עבד שמה. הרמב"ם פירש נגד שמה כאשר תראה אדם ששמו נמשך ביותר עבד שמה. צריך לומר, תדע כי קרוב שמו להיות נאבד. אתה רואה אדם שעולה למעלה למעלה יותר מדי גבוה, זה אומר שעוד מעט ייפול. כמו שכתוב בספר משלי, לפני שבר גאון, היה גאון למעלה הוא יישבר. זה נגד שמה עבד שמה. עוד פירוש אומר המהר"ן, נגד שמה עבד שמה כעשרה נקראת נגד, כמו נגיד על עמו בכל מקום. ונגד שמה של עשרה מורה לשון זה המשכה וקיום, אבל אין השם הזה ראוי לה, כי עבד שמה. נראה לך שאני יוצר לעצמי שררה וזה מתפרק, לגורם לבעל עשרה עיבוד או אל הרבנות שמקברת בעליה. לא אמר נגד שמה עבד שמה או נגד שמי עבד שמי, כי ככה צריך לומר, שם עשרה הוא נגד, המהות של עשרה זה כאילו השלטון והעליונות, וזה לא ראוי לה, אלא השם מיוחד לגמרי. מה שראוי לקרוא שם על עשרה זה לקרוא לה עבוד, עובדן. כי בעל עשרה אני עבד על זה, ויש לפרש עבד שמי קהל בעל עשרה, לא עשרה ישמע עבוד, אלא האדם הולך לעבוד. כל אופן, הכיוון אותו עיקרון, שההפך הגמור מענווה ועשיית שלום זה העיסוק בשררה. זאת משימה הכי גדולה בחיים, להרבות להשכין שלום. עבודה גדולה מאוד, מי שזוכה לזה, זה זכות גדולה להצליח לפייס בין אנשים, לפייס בין דעות. צריך הרבה סבלנות, הרבה הקשבה, הרבה הכנעה, אבל בסוף הפרי הוא פרי יקר מאוד. כן.
מה זה באמת לשלום?
האמת היא, זה התוכן. השלום זה הקישור שלנו אליו, איך אנחנו שייכים אליו, כולנו הולכים ומתחברים אליו. לפעמים בשביל לחבר אנשים אל האמת אתה לא יכול להגיד את כל האמת, כי אתה רוצה לחבר אנשים, ואם אתה תציל להם את כל האמת הם לא יצליחו להתחבר אליה. אז צריך, לכן השלום יותר חשוב מהאמת, כי יותר חשוב עכשיו לחבר את האנשים למשהו גדול, גם אם זה לא כל הגודל, אבל לחבר אותם. אז לכן כתוב שמשנים מפני השלום. זאת אומרת שהשלום יותר חשוב מהאמת, כי שלום זה אתה שייך. אז נכון שלא תהיה שייך לכל אמת, אבל אתה שייך, אתה יצאת מהבועה שלך, והנה אתה מתחיל לזוז לאיזה משהו שקצת יותר עליון, שמצליח לחבר אותך אליו או את האנשים, אותך לחבר שלך. אז לכן משנים מפני השלום. אז וזו ההלכה, זה אותו דבר הלל, בית הלל מסכת כתובות, זה אותו לשיטתם, הם שם פוסקים בית הלל שמשנים לפני השלום, בכתובות דף י' ז'. זה הלכה פסוקה. כי יותר חשוב לנו ליצור קשרים בין אנשים וחיבור משותף מאשר לומר את האמת. כי האמת במלואה לא תמיד בני אדם יכולים להכיל אותה. אז היא מרחיקה, יוצרת פירודים, וזה לא טוב. נכון, אם אדם אומר, המשל מדוגמה שבית הלל מביאים, אתה רואה בן אדם שהוא קנה מכונית. הוא בא אומר, איזה מכונית יפה קניתי, יצא לי, מה זה בזול, איזה מכונית, מדהים וזה. אתה קצת מבין במכוניות, תסתכל פה, שם, רואה שעבדו עליו. פשוט עבדו עליו, חתול בשק. אז אתה יכול להגיד לו, תשמע, חביבי, סתם, הלך לך הכסף, הפסדת. מה יצא מזה? נהיה לו נחס, נכון? א', הוא נהיה לו נחס. ואת עכשיו הוא כבר, היחסים ביניכם קצת כזה, קצת התקררו. וזהו. אז מה תגיד? תגיד לו, הריפוד מאוד יפה. זה אמת? זה לא כל האמת. נכון? אבל שלום זה יותר חשוב. כן.
כמו כשבא חתן ביום החתונה.
אותו דבר, בא חתונה, נכון. ככה הגמרא שם מביאה.
זה לא שינוי האמת, כאילו זה לא סילוף.
זה לא כל האמת.
זה רק לא כל האמת.
כן, אני לא אומר את כל האמת. למה? כי אני עכשיו צריך לחבר. אני יכול לבוא לאנשים לא דתיים ולהם, טוב, קדימה, רוצים ללמוד תורה? אין בעיה, בוא נלמד תורה. ישר להביא להם איזה הלכה שהם מקפיצה אותם, וזהו, הנה. וזה, זה נגמר, נכון? אז זה הפעם האחרונה שהם ירצו להיפגש עם התורה. אז לכן, אני לא אגיד את כל האמת. יהיו הלכות שאני לא אגיד. למה? כי יותר חשוב שיתחברו למשהו. הנה, הם מתחברים, לא לכל האמת, לחלק מהאמת, מתחברים אליה, רוצים לקיים אותה, משתייכים אליה. מצוין, זה שלום. יש שלום, יש קישור. קישור בין אנשים, קישור בין לבין ערכים. משהו נחז. זה לא כל האמת, נכון? לאט לאט אנחנו יודעים. לכן השלום יותר חשוב, יותר גובר על האמת. זה ההלכה, ההלכה כבית הלל. לפעמים אנשים אומרים, אני אומר את האמת בפנים, אני אומר מה שזה, אני אומר את האמת. זה לא נכון. זה לא הדרכה של התורה. אין דבר כזה. אני שם הכל על השולחן. זה לא נכון. היהדות לא חינכה אותנו ככה. תמיד תחשוב על השלום. זה הרבה יותר חשוב. כן.
כאילו, באיזשהו מקום, מי שרוצה להשכין שלום, הוא לא יכול להיות בעל שרה. נכון?
הוא לא יכול להיות עסוק במעמד שלו. זה סותר.
אבל באיזשהו מקום, כדי שבן אדם יוכל להשפיע על שני אנשים, צריך ששניהם יכבדו אותו.
נכון. למה, על מה הם מכבדים אותו? כי הם רואים שהוא מאוד מאוד מסור לנושא של השלום. זה מה שגורם להם לכבד אותו. שהוא בשביל זה מוכן להפוך את העולם של השלום. מוכן לנסוע, מוכן לבזבז יום עבודה, מוכן לבטל תורה, מוכן לעשות, תשקיע שעות, יום, לילה, וכל מיני זמנים, והם לא מבינים איך זה יכול להיות. והוא לא מרפא עד שאין שלום. אז זה גורם להם להעריך אותו, וזה מה שגורם להם להקשיב לו. לא השררה שלהם. ההתמסרות, הרדיפה, ההתמסרות על השלום, היא גורמת לאנשים להקשיב לאדם שעושה שלום. כמו שהגמרא שאומרת, נכון, בשבת, ששלושת הגרים נפגשו ואמרו, ענוותנותו של ישראל אל, קרבה אותנו, הכניסה אותנו תחת כנפי השכינה. מה קרב אותם? הם ראו את המסירות שלו, את הענווה שלו, זה מה שקרב אותם. לא השררה של אל. ההכנעה שלו, הענווה שלו, הסבלנות שלו, היא גרמה להם להתקרב. אשריכם, תעשו חיל, תגדלו בתורה, בשורות טובות. איפה שלא נהיה?